טוב, אז אנחנו היינו, רק תדייקו אותי שאני צודק, נכון, התחלנו פרק חמישי ברמב״ם, שמונה פרקים, נכון, היו שתי פסקאות, עכשיו זו שאלה, אתם לומדות שיעור שמונה פרקים? לא, אז בסדר, אז אנחנו נראה את זה, דברתי כמה להאריך פה, אבל כן כדאי לראות. אז בואו נזכר, ראינו ככה מה שקראנו הפירמידה, מבנה הפירמידה של הרמב״ם. הרמב״ם ככה מחלק את חיינו לשכבות, כן? לשכבות שהן מעסיקות אותנו ברמות שונות, כשהתפיסה של הרמב״ם היא שהפירמידה הזאת היא ממש עקרונית, כל שלב מאפשר את הבנייה הנכונה והבריאה של השלב שמעליו. זאת אומרת, הרמב״ם מתחיל דווקא מהגוף. אמר הרמב״ם, כן, האם כשאנחנו, או סליחה, לפני כן, התחיל הרמב״ם קודם כל ממה שקראנו נקודת הגובה, עבודת השם, לא יודע אם זה צריכות לקרוא. אמרנו שאומר הרמב״ם, השגת השם בלשון הרמב״ם, דהיינו, החיבור של כל אדם לריבונו של עולם, לרצונו, לתורתו, לעבודתו, זה התכלית הגבוהה, זה הנקודה שבה אדם מוציא לפועל את האיכות היותר עמוקה של חייו, את נשמתו דרך עבודת השם. זה הפריט, זה נקודת העל שאליה צריך האדם לשאוף, שהיא תהיה נקודת הגובה של החיים. עכשיו, כשעבודת השם היא הופכת להיות נקודת הגובה, שאלת השאלה, מה היחס של זה אל מה שמתחתיה, כן? אל התחומים האחרים שמתחתיה. אומר הרמב״ם, מתחיל מסוגיית הגוף. כיוון שהגוף בבריאותו, שהוא נמצא במקומו הבריא והמדויק, כן? שגוף בריא ועם אכילה ועם שינה ועם כל היחס הנכון והראוי לגוף, גוף כזה ייתן כוחות ועוצמה ואנרגיה חיובית לנפש. נפש בריאה צריכה את התשתית הזה של גוף בריא. ולכן העיסוק בגוף, אומר הרמב״ם, צריך להיות מתוך מגמה של עולם הגוף כדבר חשוב, כדבר מכובד, והמרכז צריך להיות שמירה על בריאותו של הגוף. זה צריך להיות המרכז. כשזה מתוך הנחה והבנה שהגוף הוא התשתית הבריאה וחשובה לשאת על גביו את הנפש. וגם הנפש, גם לנפש, אמר לנו הרמב״ם, יש לה צרכים, יש לה דברים שבריאים לה ומסמכים אותה ונותנים לה מרחב. הרמב״ם נוצא שם כל מיני דוגמאות. לא, אנחנו לא מדברים על עבודת השם של הנפש, אלא על שמחתה והרוגע הנפשי והבריאות הנפשית והנפש, כי היא נמצאת במקום שכל הזמן רק משימתי וחייבת. אדם צריך את המקום שבו הוא נותן לנפש את עולמה, את מה שמשמח אותה, כל אחד לפי הנפש שלו. הרמב״ם נותן דוגמאות ששמיעת השירים ומנייני גינות וטיול וכו', זאת אומרת דברים שנותנים לנפש את שמחתה, את שלוותה, את בריאותה. ואדם צריך להכיר את עצמו ולדעת מה בריא לו לנפש ומה הצרכים של הנפש, כמו שהוא צריך לדעת מה הצרכים של הגוף. האם זה אומר שהנפש היא נקודת הגובה שלו? לא, אבל זה אומר שהיא מאוד מאוד חשובה. כי כמו שהגוף בבריאותו מקרין על הנפש, ודאי שהנפש בריאותה, עוד יותר אפילו, מקרינה על כל מה שהאדם עושה ועל עבודת השם שלו, ועל כמה הוא יוכל לתת לחיים האלה את טובו ואת שליחותו, מאוד מאוד תלוי בבריאות הנפש. ולכן כשאדם עוסק בנפש שלו, אם הוא עוסק בזה ממקום אגואיסטי, סתמי, אז בסדר, אומר הרמב״ם, זה לא, זה יכול להיות עבירה, אבל הרמב״ם קרא לזה הבל, דבר שהוא לא לכאן ולא לכאן. אבל אם הוא עוסק בבריאות הנפש מתוך הבנה שהנפש בבריאותה היא נותנת הרבה עוצמה לכל מרחב החיים, ומתוכה עבודת השם תהיה הרבה הרבה יותר איכותית והרבה יותר נזכרת והרבה יותר בשלה וטובה, ממילא העיסוק שלי עכשיו בנפש הופך להיות בעצמו עבודת השם, כמו שהעיסוק בגוף הופך להיות עבודת השם, כי הגוף מקרין על הנפש, הנפש מקרינה על האיכות של עבודת השם שהיא תיתן. ממילא תוך גישה כזאת, אז גם העיסוק בנפש, בצורה הנכונה, פרופורציונלית, זאת אומרת שהרמב״ם מתעסק עם זה, יהפוך להיות גם הוא עבודת השם. מה עניינו של הממון? לאפשר גוף ונפש בריאים. זאת אומרת, הממון הוא העניינו, כן? לאפשר לנו, כן? את חיי הגוף הבריאים, חיי הנפש הבריאים, הם זקוקים לעולם הממון. זה התפקיד האידיאלי של עולם הממון, המדויק. אין עניין לסוף הממון מצד עצמו, בטח ובטח לא כמותג חברתי. יש עניין בממון כאמצעי לגוף ונפש בריאים. זה דבר מאוד חשוב. כשממקמים ככה את כל אחד מהתחומים, אז באמת כל אחד מהם הוא מקבל את חשיבותו ואת מקומו הנכון, וגם הופך להיות ממש עניין ערכי, עניין אידיאלי. בסדר? זה המבנה שראינו בעם הקודמת. בסדר? בואו נתקדם על, נראה חרמה מפתח את זה. וככה, מנקודה לנקודה, הולך במהלך הפרק ומפתח את, את המודל הזה, כן? אז אנחנו עברנו לצד השני, בסדר? לצד השני של הדף. סימננו את זה בתור פסקה ב'. כי האדם, אם ייגש לאכול מאכל תאווה, ערב לחך, טוב הריח, והוא מזיק ומפסיד, ואפשר שיהיה מסיבה למחלה מסוכנת או למיטת פתאום, הנה, זה והבהמה שווים. אז לא נעים קצת, הרמב״ם אומר לנו, תשמעו, אם אתם כתוצאה מההבנה הזו, שעולם העולם של עבודת השם הוא דווקא, לא רק שהוא לא מזלזל בעולם הגופני, אלא הוא רואה בו אחריות, יש לנו פה אחריות באמת להתייחס כראוי לעולם הגוף שלנו. ומילא אם אנחנו עכשיו ננהל מדיניות ביחס לגוף שלנו, מדיניות של, 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 של זלזול או של, של חוסר אכפתיות, חוסר חשיבות, נלך רק לפי מה שערב לנו, כיף לנו ונעים לנו, אבל אנחנו פוגעים בעצמנו, אוכלים דברים לא בריאים או, ש, או שמתנהלים עם הגוף בצורה מסוכנת, מרבה, מה יכול להיות? זו התנהלות של, של בהמה, שאין לה דעת. זה בבהמה שווים. ואיזה פועל האדם מאשר הוא אדם? זה לא משהו הגיוני, זה לא משהו אנושי, שאדם יזיק את עצמו. וחומר, לא יודע מה, מאשר, לא יודע מה, הרמב״ם לא מבין דבר כזה, לא יכול להבין. האדם יפגע בגופו, לא, לא ייתכן. ושוב, כי דווקא בגלל שהיחס מתוך עבודת השם, ליחס לגוף, הוא הופך להיות כדבר מכובד. אמנם הוא פועל האדם, אשר הוא בעל חיים, נמשל כבהמות נדמו. ואומנם יהיה הפועל אנושי, מתי האדם מתנהג בצורה נכונה כאדם, אם ייקח המועיל בלבד, מועיל דיינו, עברי, ופעמים שיניח יותר הרי ויוכל יותר נמאס, לפי בקשת המועיל. זאת אומרת, המדיניות הראשית זה מה מועיל, מה בריא, ולא מה מנעים ונחמד. וזהו פועל לפי הדעת, ובזה יבדל האדם בפעולותה מזולתו. וכן אם יבעל כל אימת שירת עווה מבלי להשגיח בנזק ובתועלת, הנה זה הפועלו, מאשר הוא בעל חיים, לא מאשר הוא אדם. זאת אומרת, אדם מנהל את מדיניות הגוף שלו על פי הדעת, על פי מה שבאמת מועיל ובריא. טוב, אז זה נקודה ראשונה. ואפשר שתהיה הנהגתו כולה לפי המועיל. יכול להיות אדם כזה שבאמת הוא לכאורה הולך לפי הדרכת הרמב״ם, הולך לפי המועיל, זאת אומרת, עולם הגוף שלו זה לפי המועיל, לפי הבריא, כמו שזכרנו, אבל ישים תכליתו בריאות גופו ושמירתו מן החולאים בלבד. ואין זה איש המעלה. על איזה מודל מדבר פה הרמב״ן? לכאורה על פניו אדם שהוא כן שומר על הגוף, הוא הולך על המועיל, אז למה הוא לא איש המעלה? כי מה אצלו עולם הגוף? ישים תכליתו בריאות גופו. מה זאת אומרת? איפה הוא ממקם את הגוף? אצלו הגוף הוא לא. הוא לא מייקר את הגוף כאמצעי לרבדים היותר איכותיים, אלא מבחינתו זה הדבר, זאת אומרת, הפירמידה ההפוכה. זה נשמע מאוד דומה, גם הוא, שני המודלים, גם האדם הקודם אצלו, גם עבודת, זאת אומרת, השמירה על הגוף הייתה בריאות הגוף, זה דבר חשוב. והנה עוד אדם שגם הוא אצלו שמירת הבריאות של הגוף היא דבר חשוב, אבל זה ממקום אחר לגמרי, אצלו הגוף זה הנקודה המרכזית. איך כמה הוא אוכל וכמה הוא שוקל ואיך הוא נראה וכל הזמן, כל סביב הגוף, זה כבר לא בדיוק אמצעי, זה כבר הופך להיות נקודת מרכז של החיים, זה כבר מקום לא בריא. כשהפירמידה הפוכה, אז הכל נפגם. זאת אומרת, שהגוף הופך להיות יותר עיקרי, זה כבר, כן, עיבוד הסדר הנכון. אז יכול לראות אותו דבר. הוא גם, הם שניהם נפגשים ביחד בחדר כושר ושניהם ביחד אוכלים חסה, אבל בסוף זה ממקום אחר לגמרי. זה כבוד לגוף, ביותו מחזיק את כל קומות האדם היותר איכותיות, וזה כבוד לגוף, ביותו נקודת הגובה של החיים, עולם אחר לגמרי. לכן הרמב״ם אומר, זה לא מה שהתכוונתי. לפעמים הוא גם יכול לצטט את הרמב״ם, בטח, גוף בריא, וזה חשוב, וזה... אבל הוא אומר לך, הרמב״ם, סליחה, לא מה שהתכוונתי. לא התכוונתי גוף כנקודת גובה של החיים. כן התכוונתי יחס מכובד לגוף, כתשתית, כרובד חשוב, כן, שיש לנו אחריות עליו. אומר הרמב״ם, אז האדם הזה ששם את הגוף בתור נקודת הגובה של החיים שלו, אין זה איש המעלה. למה? כי כמו שבחר זה הנעת הבריאות, בחר ההוא הנעת האכילה או הנעת הבעילה. וכולם אין תכלית אמיתית לפעולותיהם. אבל רואה שאתה שם את הגוף כנקודת גובה, זה כבר לא אידיאלי. אם זה לא אידיאלי, אז כבר אין כל כך הבדל בצד המוסרי. בן אדם שיגיד, אצלי הטרנד היותר חשוב לי זה גוף בריא, ואצל האחר האדם, הטרנד היותר חשוב לו זה ליהנות מהחיים. בסדר? בסוף, אצל שניהם זה ממקום אינטרסנטי. הוא רוצה לחיות יותר, והוא רוצה ליהנות יותר. בסדר? אבל זה לא ממקום אידיאלי. ולכן הרמה אומר, זה לא נקודת המעלה. אמנם הנכון שישים תכלית כל הנהגותיו, בריאות גופו והמשך מציאותו על השלמות. ודאי שצריך להדגיש את הגוף, אבל בתור מה? בתור אמצעי, כדי שישארו כלי כוחות הנפש, אשר הם עברי הגוף, שלמים, ותתעסק נפשו מבלי מונע, במה? בדבר העיקרי, במעלות המידות ובמעלות השכליות. כן? כל הזמן מאמן אותנו להתרגל לתפיסה הזאת, כן? שכן, כל דבר יש לו חשיבות. עבודת השם לא מזלזלת בעולם הגופני. נותנת לו מקום מאוד רציני, מאוד אחראי, אבל את מקומו הנכון, בסוף הוא אמצעי. ודאי וודאי כשתהיה דילמה בין שמירה על הגוף לבין דבר שפוגע בנפש, ובטח ובטח בעבודת השם, אז הגוף יידחה. בגלל שהוא לא חשוב? לא, בגלל שצריך לדעת את מקומו, אל מול הרבדים האחרים. בסדר? איפה זה יבוא לידי ביטוי? זה יבוא לידי ביטוי, אני חושב, קודם כל הרמב״ם צריך להזן לנו. דווקא מי שכל כך מתרכז בעבודת השם, אז עלול, במקרה הגרוע לזלזל, ובמקרה הבינוני להזניח את הרבדים האחרים. להזניח את הגוף זה לא טוב, ולהזניח את הנפש זה לפעמים עוד יותר לא טוב. אז אני חושב שזה קודם כל, המקום שזה עלול לפגוש אותם. דווקא כאנשים שמנסים כל הזמן לחתור ל... כן, לעיקר, כן, לאמונה, לתורה, לחיי משמעות, לעם ישראל, אידיאלי, ומאוד מאוד בקלות, ויצאנו גם החיים הם כאלה תובעניים ואינטנסיביים, ומאוד בקלות זה יכול להגיע כמו שאמרנו, או לזלזול, או פשוט להזנחה. והרב אומר לנו, נשים לב שאנחנו בטח לא מאידיאליזציה של ההזנחה. כן? לא. אז לכן אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, לזה כל דבר את מקומו הנכון והמכובד, שוב, ולא תמיד אנחנו יכולים להיות מושלמים. אז ברור שהחיים טובים כל כך הרבה, אז ודאי שקודם כל נלחם על העיקר. קודם כל נלחם על העיקר של עבודת השם, ובניית הבית, והחיים, שמחת הלב והנפש. אבל כן נשאף לזה שגם הגוף יקבל את מקומו ותפקידו ואת היחס הנכון. מעבר לזה, כמו שאת אומרת, בדילמות החיים. זאת אומרת, לפעמים שיוצאים עם דגל, תמיד הכי קל לצאת עם דגל אחד, כן? יוצאים רק עבודת השם וגוף זה שטויות, רק גוף, רק נפש. כשיוצאים עם דגל מורכב, כמו שהרמב"ם מסרטט לנו פה, כן? אז זה מצד אחד לתת מקום, מצד שני לדעת את ה... רגע, אבל עכשיו, לא יודע מה, אני רוצה לשמור על הגוף, אבל זה אומר שאני עכשיו פוגעת בדברים אחרים, לא יודע מה, בזוגיות שלי, ביחס לילדים, במשפחה. עבודת השם, לא, רגע, יש לנו סדר, יש סדר פה בדברים, כן? אז זה יבוא לביטוי, אני חושב, קודם כל ביחס הנכון, ואחר כך בדילמות לדעת מה העיקר ומה תפל, וגם התפל הוא חשוב, זה לא אומר שהוא לא חשוב. הוא תפל ביחס לעיקר, הוא חשוב מצד עצמו. ואם מזלזלים בו, אומר, אומר לנו הרמב״ם, משפט קשה, הוא בא בהמד, שומעים אצלי. אתה מזלזל בגוף, מה קרה? בסדר, זה הרבה הטמעה, אני חושב. הטמעה בסוף זה אמור להיות, זה משהו כזה זורם וטבעי. הוא יכול להטמיע את החינוך הזה. כן. ביחס? כן, אסתטיקה באופן כללי. אסתטיקה בדרך כלל יותר קשורה, אני חושב, לנפש מאשר לגוף. למרות שהיא יכולה להתבטא בגוף, יכולה להתבטא בבית ביחס לכן. אז כן, אסתטיקה זה צורך נפשי של האדם. וכמו שהרמב״ם דיבר בפסקה הקודמת על איך הוא, בניינים נעים וכו', ישיבה עם צורות נעות, הוא מתכוון לסוגיות האלו, כן, של אסתטיקה בבגדים, אסתטיקה בבית, זה צורך נפשי, כן? ויש לזה מקום, זה נותן לנפש שלווה, אם זה הסדר, אם זה הניקיון, ואם זה בכלל יופי, כערך שמאפשר לנפש להתפתח בצורה יותר איכותית, יותר טובה. אז יש לזה מקום. אבל שוב, כמו שאמר הרמב"ם על הגוף, גם פה ההתמכרות לזה והדגשת היתר עלולה להוציא את זה מהפרופורציה. בסדר? טוב, מה זה נקרא להוציא את זה מהפרופורציה? מה הכוונה? מה פה בדיוק הפרופורציה הנכונה לתת לכל דבר? פה זה כבר השאלות היותר עדינות. זאת אומרת, עד עכשיו סרטטנו בגדול את את המבנה עם היחס הנכון לכל תחום, בסדר? ופסקה ג', תראו איך הרמב"ם פה כבר נכנס יותר לדילמות העדינות, וכאן נראה שזה כבר יותר מורכב. אומר הרמב"ם, פסקה ג', וכאשר ישים האדם כוונתו מעניין זה, זאת אומרת, אחרי שאדם באמת יפנים, יטמיע את הגישה הזאת, יתבטל מפעולותיו ויחסר מדיבוריו הרבה מאוד. אז במה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי קודם כל בזה שזה חוסך לנו. גם חוסך לנו הרבה כסף, וגם הרבה זמן, וגם הרבה אנרגיות על דברים מיותרים. במיוחד בתרבות שאנחנו מתרגלים אליה, אנחנו מתרגלים לתרבות שהיא מאוד מאוד מגזימה. באותם דברים שהרמב"ם מלמד אותנו לפרופורציה, התרבות שאנחנו חיים בה היא מאוד מאוד, כל דבר תוציא. אבל דיברנו על גוף, גוף, אוכל זה. אוכל והכל דבר יהפוך להיות גרנדיוזי ומוגזם לפעמים בצורה מגוחכת, כן? זה הרי כל העניין של הגחכה, מה זה, איך עושים, איך זה נקרא, עושים קריקטורה, נכון? מה עושים? נוחים מישהו, צריכים לו את האף בצורה מוגזמת, אז זה מצחיק, כן? אבל שיש תרבות שיכול להיות אדם מכובד שיכתוב עכשיו עמוד שלם בעיתון על איזה שניצל שהוא אכל, זה הרבה יותר מגוחך מקריקטורה, זה פשוט בדיחה מהלך. מה זה הדבר הזה? מה נסגר איתך? אתה מספר לכל עם ישראל על איזה שניצל שאכלת במסעדה, ובשבוע הבא עוד פעם על שניצל במסעדה אחרת, ועוד... זה מגוחך. אז זה לקחת דברים שיש להם חשיבות, אבל תת להם איזו הגזמה, כן? שכבר יוצא, מוציאה אותו מההקשר החיובי, מההקשר הבריא, כן? כל דבר, והתרבות שלנו היא מומחית בזה, כן? אתה סך הכל אתה רוצה לקנות, אבל אתה לא תוכל לקנות, כי אתה תיכנס היכל הקניות, ושם אתה זה, אתה תצא, כאילו, בכלל, המושג קניות, מה שנקרא שופינג, זה הופך להיות, כאילו, זה לא אמצעי, זה מטרה. המטרה היא תהליך הקנייה, שהוא, כאילו, נסו להוציא אותנו יותר ויותר מהמטרה הראשית, שבכלל, אני כבר לא זוכר למה באתי לקניון, אני כאילו זוכר שאני סוחר, הולך אשתי עם 800 שקיות, זה כאילו, המקום המוגזם הזה, שתרבות הזאת, שכל הזמן דוחפת לשם. אנחנו צריכים לחשוב. מחדש, מה היחס הנכון? אז מה, היחס הנכון זה צמצום מוחלט? אין מקום להתחדשות, אין מקום לדבר שמשמח את הנפש? ודאי שיש מקום. הרמב"ם דיבר על חשיבות הנפש, והצורך להקשיב לה, ולפעמים זה מה שישמח אותה, אבל בהתאם למה שאמיתי לי, ולא בהתאם למה שמוגזם, בטח לא בהתאם לפרסום ההיא הזה שרוצה להוציא ממני עוד ועוד. בסדר, אז יש לנו פה איזו התמודדות, במיוחד בתרבות שעניינה להגזים כל דבר. להגזים את עולם המוזיקה, להגזים את עולם כל דבר, יוגזם, 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 וכשהוא מוגזם, כשהוא במקומו, הוא, לא רק שהוא חשוב, הוא הכרחי, וכשהוא במקומו המוגזם, הוא לא בריא, הוא יוצר תלות, הוא יוצר שיעבוד, הוא יוצר לפעמים כמעט ברמת ההתמכרות, כן? זאת אומרת, כל דבר טוב כשאנחנו כבר תלותיים בו בצורה מוגזמת, אדם יכול להיות מכור למוזיקה, ויכול להיות מכור לקניות, ויכול להיות מכור לעבודה, ויכול להיות מכור לכסף, ויכול... שוב, ההגזמה הזאת, תרבות שלנו היא ממש מומחית בזה. אז אנחנו רוצים ללמוד את המקום שאנחנו רוצים לתת לדברים, ויש מקום לדברים. אם אנחנו נלך לכיסנות ההפוכה ונגיד, אין מקום, מה פתאום, כן, צריך... לא, הרמב"ם אמר, הנפש יש לה צרכים, לפעמים כשאדם יתעלם מהנפש זה לא יהיה טוב, כן? עכשיו... כן, הוא נמצא וזה, שחרר קצת, לך תטייל קצת, לך תלכי, תקני לעצמך משהו, תתפנגי, תקבי עם אמא באיזה מסעדה. אדם לפעמים צריך את זה, הנפש לפעמים צריכה את ההרחבה, צריכה את הנעימות, צריכה את המפגש עם אסתטיקה, צריכה את המפגש עם הטבע. אי אפשר פה להיות, אבל מצד שני, עוד פעם, ההגזמה היא כבר לא תהיה טובה לה. צריכה להיות פה איזה כנות, איזה גישה שנותנת לדברים. מקומה האמיתי, השמח, הבריא. ועוד מה תראה גם האינדיבידואלי, שזה גם בסוף שונה מאדם לאדם. ועוד מה תראה את זה ממש את זה המשפט הבא ברמב״ם. אבל קודם כל הרמב״ם אומר, זה יתבטל מפעולותיו ויחסר מדיבוריו הרבה מאוד. זה קודם כל מוריד את כל האובר, את כל הדברים המיותרים, כן? שהם סתם, ואם הם סתם, הם כבר לא מוסיפים, לא רק שהם לא מוסיפים, הם בדרך כלל כבר לא טובים. כן? ההגזמות בכל התחומים האלה שדיברנו, הם כבר לא טובים. בסדר? שואל? לא? בסדר? לא חושב שם. כי מי שידבק בזאת הכוונה, ותראו את המשפט הבא, כן? הוא ככה, יש בו שני צדדים. כי מי שידבק בזאת הכוונה, לא יתעורר לפתח הכתלים בזהב, או לעשות ריקום זהב בבגד, כן? כנראה שהטרנד של החברה הגבוהה אצל הרמב״ם, זה היה הכתלים מזהב, זה כנראה היה המוד האחרונה, כן? של השירים, כן? אמר רמב״ם, מה זה הדבר? סתם, מיותר, זה סתם, יש פה איזה דבר מוגזם, דבר צעקני, שאין בו תוחלת חוץ מדבר, לא יודע, מין כזה, הגזמה מאוד מאוד גדולה, שהיא לא טובה, היא בסוף גורמת או לגאווה, או להשוואות, או סתם. אז ודאי שזה, כל הדברים האלה, אדם לא ייכנס לזה, לא ייכנס ל... אבל התרבות מושכת לזה, והחברה, וכולם מדברים, מי האחרון שפיתח תקטלים מזהב, ומי יש לו זה, בסדר, אתה לא שם. כי זה לא אמיתי. כי זה לא מוסיף לא לנפש ולא לגוף, וזה סתם. ואם זה סתם, הרבה פעמים זה כבר יעבור במקום לא בריא. אז אומר הרמב״ם, אז מי שיבין את זאת הכוונה, את כל החינוך שאני הולך לבונה פה, לא יתעורר לפתח תקטלים מזהב, הוא לא צריך את הדברים המוגזמים, או לעשות ריקום זהב בבגד, אלא אם כן, יכוון בזה להרחיב נפשו כדי שתבריא, ויגורש חוליה ממנה, עד שתהיה בהירה וזכה לקבל החוכמות. ראיתם פה את ההערה? זה דבר מאוד מעניין. כאילו פתאום הוא מסייג את זה קצת. אחרי שהוא אמר את זה בצורה בהתחלה, אתה צריך לפתח את הקטעים בזהב, מה זה? רוב בני אדם זה לא טוב. אבל אלא אם כן, יש מישהו שבשבילו פיתוח הקטעים בזהב זה מה שהוא צריך בשביל שנפשו תבריא. מי זה האדם הזה? מי זה האדם הזה? למה כאילו לתת לזה מקום בכלל? והרמב״ם לא, הוא בעצם אומר לנו במים אחרות, זה אישי. זה אישי. זה נכון של רוב בני אדם, פיתוח קטנים בזהב, לא משנה בימינו, זה יהיה, לא יודע מה, להחליף כל שנה את האוטו באחד, לא יודע מה, משהו שהוא לא באמת צריך, אתה יכול להסתדר עם האוטו שנה שעברה, הכל טוב, אז למה? למה אתה צריך להיכנס? לרוב בני אדם זה לא יהיה נכון, זה לא יהיה אמיתי, זה לא יהיה בריא, זה סתם, אם זה סתם זה... מאיפה זה נובע? צריך עיון. זה נובע כי החבר'ה מדברים, כי השכנים החליפו, מאיפה זה מגיע? אם זה לא באמת צורך אמיתי, אז כנראה מצורך לא אמיתי, מצורך לא בריא. אבל הרמב"ם אומר, אבל לפעמים זה כן יכול לבוא מצורך אמיתי. יש אדם מסוים שאצלו זה לא ממקום, זה מה שהוא צריך, בנפש שלו זה מה שהוא צריך. למה? כי אנחנו שונים, ויש אנשים שהנפש היא יותר... או יותר חווה, או יותר זקוקה לתנאים אחרים, לא בשביל לעשות דאווין, או בשביל... אלא כי באמת זה ייתן לה את, ה... את, ה... את המרחב הבריא, שמתוכו הוא יוכל לפעול ולעשות טוב, ולהביא טוב לעולם. אז בשבילו זה בסדר. הוא אומר, רמב״ם, זה מה שהוא צריך. יש הלכה כזאת בהלכות צדקה ברמב״ם, שהיא גם כן, אותו רמב״ם שאנחנו לומדים, הוא אומר בהלכות צדקה, שאם יש עשיר, שנפל מנכסיו. הוא היה רגיל לתנאי חיים מאוד מאוד מיוחדים, כן? מכובדים כאלה. כתוב, היה רגיל לסוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו. מותר לקחת מקופת הצדקה העירונית, כן? ולתת לו את העבד והסוס שלו קודם. מה זה הפינוקים האלה? מה, אנשים, קופת צדקה זה בשביל אנשים שאין להם מה לאכול. מה אתה מתפנק? מה אתה... עבד לרוץ לפניך, חפש לחברים שלך, מה אתה... הרמב״ם אומר, ללכות צדקה זה לא, ברור שאם האנשים רעבים ללחם, אז לא ניתן לו את העבד, נכון? אבל יש פה אמירה עקרונית, כן? שאל תזהה את זה אצלו כמו שזה אצלך. אצלך יכול להיות שהעבד והסוס הם מיותר. אצלך זה מיותר להחליף את האוטו, אצלך זה... אצל רוב בני אדם זה מיותר לעשות קטלים מזהב. אבל אותו אדם ש... זה... אצלו זה לא פינוק, זה מדרגת החיים שהוא... ככה הוא פועל הכי טוב, ככה הוא יביא את ברכתו לעולם. ככה הוא, זה העולם שלו באמת, כן? אז יכול להיות שצריך לעזור לו להגיע לזה, כי ככה הוא יוכל, זה מין אמון כזה, שככה החברה תיתן לו והוא יחזיר פי כמה, כי הוא יוכל להוציא לפועל את אישיותו בצורה מיטבית. זה לא, שוב, זה מאוד אישי כמובן, מאוד אישי. אבל עדיין, זה עדיין, זה מלמד פה המשפט הזה עם הסייג שלו. נכון, לרוב בני אדם זה לא יהיה בריא. מה אתם צריכים את ההגזמות האלה? אבל אדם צריך גם לדעת בעצמו מה הוא צריך, מה נכון לו, מה אמיתי לו. כן, יש אדם שאוטו מצ'וקמק, בשבילו למה צריך לרכב, יש לו רכב, הכל מצוין, פעמיים שם בחודש במוסך, הכל טוב, לא נאמר, זה בסדר. קצת דפוק מבוא, קצת דפוק משם, זה טוב, זה קצת שומר על מידת הענווה, הכל טוב. יש אדם שלא מסוגל ברכב כזה, הוא מוציא אותו מהשלווה, זה בא לו בבריאות, זה בא לו אחר כך, זה לא בריא לו, זה לא טוב לו. בסדר, זה מאוד אישי בסדר. יכול להיות, נכון, לכן צריך הרבה כנות.
כאילו...
זה מה ש... אני אומר, זה ההסתגלות של ברמב״ם, היא באמת פותחת עכשיו מין תיבה כזאת, רגע, איך יודעים? אומר לנו הרמב״ם, אתה יודע, אתה צריך להיות כנה. כמובן שכמובן אתה צריך ללמוד את כל זה, ולהפוך את עבודת השם להיות מרכז חייך, ולהיות... מי שיחפש תירוצים למה לקנות אותו חדש, וישען על הרמב״ם, בסדר, הרמב״ם לא מעניין אותו אדם כזה. הרמב״ם כן מעניין אותו אדם שרוצה לעבוד השם ומרגיש מצפון עכשיו לקנות אותו חדש כי כולם אומרים שזה לא בסדר, אבל הוא מרגיש בשבילו שזה כן דבר אמיתי.
ויש רצון עכשיו, שלא יהיה
מקום הזה? יש רצון שלא יהיה מקום הזה אם אני יכול באמת לסמוך בלי האוטו חדש ואני אהיה שמח בחלקי ואני אשתמש בכסף לתת לצדקה, יותר טוב. אבל אם בסוף זה ייצור לי איזה כיווץ, יש בגמרא מושג שנקרא איסטניס. אדם יש לו רגישויות מיוחדות, בשבילו זה לא, הוא יודע שזה ככה. עכשיו זה ממילא גם, אם יש לו רגישויות מיוחדות, כנראה שגם האיכות המיוחדת שלו גם תיתן דברים שאחרים לא ייתנו. בשבילו זה בסדר גמור, בשבילו הוא לא צריך, רגע, אבל אחרים לא. זה אתה. אני חושב פה בסוף, באמת, האינדיבידואליזם הרוחני, אנחנו צריכים לשמור עליו, לתת לו מקום. כן? זה האינדיבידואליזם בתארתו. כנגד האינדיבידואליזם הפוסט-מודרני שכל כך מחניף לפרט והכל סביבנו והכל... לא, לא, יש פה הקשבה אמיתית לך, לך, לנפש האדם הייחודית. כן? וזה דורש המון כנות, אין ספק. איך נדע? נדע, הרמב"ם סומך עליו. כנהיה אמיתיים ונשאל את עצמנו אם אנחנו צריכים את זה ממקום אמיתי או שזה ממקום של לא יודע מה, למה אני דוג בעיראו או שאני קניתי עוד. כן? מאיזה מקום זה נובע? תעשה חשבון, אני סומך עליך שתעשה חשבון אמיתי. כן.
מה זאת אומרת? יכול להיות שזה באמת מגיע
מהמקום
הזה.
אולי
זה באמת
צורך שם המחווה לבוי והכל.
אבל יכול להיות
שהוא
יכול לעבוד על זה.
נכון. יכול להיות שהוא יכול לעבוד על זה במידה מסוימת. ויכול להיות שאם הוא יעבוד על עצמו באיזשהו נקודה, שעוד פעם, אנחנו לא אומרים בתחום השולחן ערוך, העבירות, אלא בתחום בתחום הרחב של החיים שאפשר לנהל אותם כך וכך וכך, נכון, אפשר עם רכב חדש, אפשר בלי רכב חדש, אפשר עם מספות מלפני 10 שנים, אפשר... זה בסדר גם. עכשיו, ברור שיש אידיאל שאנחנו נשתמש במשאבים שלנו, משאבי הזמן ומשאבי הממון, לכמה שיותר דברים טובים ולנתינה ולצדקה ולעבודת השם. אבל שוב, אם אני עכשיו, בצורה מאוד עדינה, בנקודה מסוימת ודאי שאני יכול לעבוד על עצמי, ויש נקודות מסוימות שבהן משהו כבר בא, אני כבר אשלם על זה כבר משהו בבריאות הנפש. שלי, או אולי של אשתי. בסדר? שזה גם שיקול. בסדר? ואז אני צריך לדעת שלפעמים לא שווה את הדבר. בסדר? כל דבר צריך להיות מאוד אישי. מאוד, זה בסוף באמת אישי. כן? כמו על תעשיתי בחור, כן? זוג נשוי ועכשיו הגיע הזמנו לצבא. כל החיים הוא חלם על קרבים וזה פתאום עכשיו. זה מורכב, צריך לדון בזה מחדש. מה המחיר שהבית משלם? ברור שהשאיפה אלה לתחילת המשרה בצורה מיטבית, אבל יש גם בית, זה גם משהו כללי וישראלי וקדוש וטהור. טוב, דילמה, תהיה אמיתי, כי לאחד התשובה תהיה ככה, לאחד התשובה תהיה ככה. אז זה המקום הטהור של עבודת השם האינדיבידואלית, כן? יש מקום של עבודה, ברור, לא כל דבר עכשיו מתחשק לי, אז הרמב״ם אמר שאם מתחשק לי, אז אותו חדש כל שנה. ודאי שלא, יש מקום של עבודה על הצניעות ולעבוד על לשמח בחלקו, אבל יש גם, אמר לנו הרמב״ם, המשפט הזה הוא כן נותן לנו מקום לחשיבה, כן? יש אדם שבשבילו הקטנים לזהב זה לא פינוי. זה דבר שלא יודע מה, יש כל מיני אנשים, יש אנשים כאלה עשירים בארץ או בעיקר בחוץ לארץ, יהודים כאלה, ככה, גבירים כאלה, שהם ככה, הם שועי עולם, הם מסתובבים במקומו ובדרך כלל גם חיים במקומות, זה מדרגת החיים שלהם, אבל מתוך זה הם גם עושים כל כך הרבה טוב לעם ישראל, שבלעדיהם היה הרבה חיסרון בעולם. ואצלהם הם לא יכולים לחיות אחרת, זה כאילו קומת החיים שלהם, אבל היא מביאה המון ברכה. הם לא משתעבדים לכסף, הם מנצלים אותו. יש גם אחרים, אבל יש כאלה, יש צדיקים כאלה בדור, יש איזה כמה יהודים כאלה, גם מותר לפרסם, זה מצווה לפרסם, להכיר תודה, יש רנרט אחד, נכון? ראיתם בכל יישוב כמעט, יש בית נסת של מקווה שהוא טעם פה, נשים שבאמת הם פועלי צדקה עצומים. אז הרחבות שבהם חיים, כל שקל שם זה ברכה, כל פאר שם שיש בבית, כי זה איזה קומת חיים כזאת של אדם שהוא חי ככה והוא, ככה הוא צינור של שפע לעם ישראל. כן? אתן לכם דוגמה תיאורטית. היה פעם איזה ראש ממשלה שהוא היה צריך כראש לכל הלחצים, כל מה ש... אז מה השם היה מרגיע אותו, איזה שהיה, כאילו, היה צריך רחבות אחרת, כן? באור, לא יודע, שמפניו, סיגרים, כל מיני דברים כאלה. אז אנשים קטנים לא מבינים את זה. אדם שראש ממשלה, שכל העולם על גל... אז כן, הסיגרים אצלו זה לא מושחתות, ואדם אחר זה אולי מושחת. אצלו כל שמפניה וסיגרים זה חיילים שמוגנים יותר עכשיו, ויותר חשיבה לעם ישראל, זה רמות חצים כאלה ש... זה מה שנותן לו עכשיו את האפשרות לעמוד בכל הזה. אז כל כך, זה עד רבה, כולנו היינו צריכים ללכת ולתת לו יותר. זה כאילו, לעמוד בצרות העין מול זה, זה לא להבין כאילו. הוא אומר עכשיו, יש כל מיני מצבים שצריך, הכל במוסריות והכל באז, אבל עצם הנקודה שאדם דן מישהו אחר, שהוא לא, הוא לא בנפש שלי, הוא לא ב... צריך להיזהר מלדון אותו, כי אתה לא בעולם שלי, אתה לא בנפש שלי. בסדר, אז מורכב. ברור שהרמב"ם אומר הוא אמר בהתחלה, רוב בני האדם, הקטנים וזהב, זה לא טוב להם. לא רק זה לא טוב להם, זה יוריד אותם. יוריד אותם חד משמעית. בסדר? אבל עדיין, הרמב"ם משאיר פה את המקום האישי, שהוא מאוד חשוב. הכנות האישית, והוא נותן בנו אמון לגמרי, שנהיה אמיתיים. בסדר? כדי שאמרו, דירה נאה ואישה נאה ומיתה ומצווה לתלמידי חכמים. כי הנפש תלאה, תראו, יש דבר כזה שנקרא לאות. מה זה לאות של הנפש? חספוס, עייפות של הנפש. בדור שלנו אין מה לדבר. אנחנו בדור כל כך אינטנסיבי, ואנחנו צריכים לעמוד בכל כך הרבה אתגרים. כן, אישה גם צריכה להיות גם אימא, וגם נהל זוגיות טובה, וגם לעבוד, וגם... ביישוב, וגם כל כך הרבה תנועות, צריך לשמור על הנפש. הנפש היא מתעייפת, היא צריכה את הבריאות, היא צריכה לפעמים לפנק אותה, לפרגן לה. אנשים טובים, אנשים רוצים לעשות טוב לעם ישראל, אידיאליסטים, אבל הם לא מבינים שהם צריכים גם, כן, להזין את הנפש, לא רק להוציא ממנה, כן, יש, כן, יש, איך זה נקרא, בשפה של הפסיכולוגים, ההפקדות, צריך גם הפקדות, הנפש צריכה גם הפקדות, לא רק הוצאות, כן? הנפש תלאה, והמחשבה תאחר, בהתמדת עיון בדברים קשים. אדם כל הזמן עוסק, אם זה בלימוד תורה, או אם זה בכלל, באינטנסיביות של חיים, אידיאליסטים, זה דורש, הנפש עוברת הרבה אתגרים. צריך לדעת מתי גם לפרגן לה, גם לתת לה. שמה שמלא את הנפש יהיה? רוחני, תורה. כן ולא, מה זאת אומרת כן ולא? מצד אחד, ברור, לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. התורה באמת, היא ישבה, אנחנו רוצים שהיא תהיה הדבר הכי משמח בחיינו וממלא וכו'. אבל, אני חושב שלא במקרה, כשהרמב"ם דיבר על הנפש, הוא לא אמר את הדוגמה הזאת, כן? כי... יש גם דברים, וגם סתולי בסוג בני אדם, נכון? יש אדם שבאמת הוא לא צריך יותר מזה כלום, תן לו את התורה שלו, או את החסד שלה, את התהילים שלה, שממלא את כל... אז אנחנו לא נגיד, רגע, סליחה גברת, הרמב"ם אמר, בבקשה ללכת לטיולים ולשמיעת שירים ונגים. אבל רוב בני אדם לא כאלה. ורוב בני אדם צריכים צרכים נוספים לנפש. ולכן הרמב"ם פה נתן דוגמאות שהם לא דווקא בעבודת השם, אלא הנפש מצד עצמה, כמו שהגוף יש לו צרכים מצד עצמה. בסדר? ואז, שדווקא, שוב, אני אומר שדווקא אנשים רציניים, חשוב לדעת את זה, כן? שיש לזה מקום. בסדר? כי הנפש תלעה כמו שהתעייף הגוף בהתעסקו במלאכות המייגעות, עד שינוח וישקוט, אז יחזור לשיוויו. כן, איך פעם אמרה איזה אחת הרבניות לאשתי שהיא הולכת לנוח בצהריים, אז היא אומרת לילדים, אני הולכת להכין לכם עם החייכנית. כן? זאת אומרת, אני לא, תעזבו אותי עכשיו בשקט, זה בשבילכם, אבל בשבילכם עכשיו שעה שצריך לתת לאמא לנוח. למה? כי צריך לדעת מתי אני צריכה כן, להפקיד לעצמי כדי לתת לאחרים. כן? אז הנפש מתעייפת, הגוף מתעייף. אנחנו אנשים לוקחים על שכמנו הרבה דברים, רוצים לעשות טוב, רוצים לדעת גם את הצרכים שלנו. לא ממקום אגואיסטי, ממקום אמיתי, ממקום שמזהה איך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ואיך אנחנו צריכים לדעת להתנהל עם הדברים האלה בצורה מכובדת, לכבד את הרבדים האלה שריבונו של עולם העניק לנו, ולהתנהל איתם בצורה נכונה. כן. אז זאת אומרת, אתה צריך ללמוד עכשיו את כל הפרק החמישי של הרמב״ם כדי להחליט אם הטיול הזה הוא, האם זה בא מפינוק, האם זה לזה, ותתתה. שאלה טובה, והתשובה היא לא. לא. אנחנו לומדים את הדברים כדי שיהיה הרקע האחורי. אני אומר שאתה לומד את הפרק הזה, עכשיו החיים מתחילים להיות מסובכים וכל דבר צריך לשקול. ללמוד כל הרמב״ם, על כל טיול ועל כל עכשיו איזה ביסלי שאני רוצה לאכול, רגע, זה לגוף אבל זה מזיק הביסלי, מצד שני אולי לנפש אני צריכה את זה, אבל האם אני יכולה לאכול את זה מצד הנפש, אבל אם זה תנאי שהגוף לא זה, פצ'ה פצ'ה פצ'ה. קיצור, אנחנו הופכים להיות בייניצ'ים כאלה עם האצבע כל הזמן, מה נסגר? זה ככה זה עלול להיות, אבל זה לא המטרה. המטרה היא שהדברים ילמדו ויהיו בסופו של דבר יתאמו כחלק מאיזה טבעיות שלנו. אבל אנחנו בכלל, תמיד אנחנו לומדים, כל התכנים שאנחנו לומדים, מצד אחד, זה נכון בכל דבר, נכון, אהבת ישראל, נכון, אנחנו לומדים אהבת ישראל כמושג רוחני, מה זה נשמה של כל יהודי, שהיא יונקת מכלל ישראל, וגם כשהיא נופלת, אז בסדר, אבל עכשיו שאני פוגש את הבן דוד שלי עם הפירסינג וכל הזה, אז אני צריך עכשיו להיזכר ברב גוף, מה זה נשמת ישראל, חכה חכה שנייה, לפני שאני נותן לך את החיבוק, אני צריך לעשות פה איזה לשני. לא, השאיפה היא שמה שלמדתי את הרב קוק ואת המהר"ל וזה כבר הוטמע בי באיזשהו מידה שממילא עכשיו, כיוון שזה גם אני באמת, בנשמתי, אהבת ישראל הזאת, אבל נשמתי היא צריכה תזכור את זה. אנחנו לומדים תורה, והתורה היא בעצם כתובה לוח ליבנו, והתורה היא אמורה בסופו של דבר להפוך להיות איזו מדיניות טבעית בנפש. לכן אנחנו לומדים. אנחנו לומדים, כן, בסוף, כאילו, מה שכתוב בקלסרים זה חשוב, בעיקר אם זה גם כתוב לנו לאט לאט בנפש, ויוצר זה מדיניות טבעית, כן? ולכן, כן, אנחנו לא נעשה חשבון עכשיו על כל טיול, אלא ככל שנלמד את הדברים ונטמיע אותם בתוכנו, אנחנו מקווים שבאמת השיפורים שלנו יהיו בהתאם ל, כן? בהתאם לדברים, כמה שניתן. כן? אי אפשר לחיות כל המינים עם האצבע, כן? אולי בנים, כן? איכשהו. אבל בטח לא תנאי לחיות, שמרו על, כשיהיה שמורת טבע של הטבעיות הטהורה ולא כל הזמן בשיקולים שכליים. אבל כן חשוב מאוד הלמידה, הלמידה היא פותחת, הרמב״ם פותח לנו הרבה תובנות על החיים. אני חושב בפרק החמישי הזה של שמונה פרקים, הרבה מאוד תובנות על החיים, על היחס לפרופורציות לחיים, עבודת השם כמרכז החיים, יחס לכל, כמו שאמרנו, לגוף, לנפש, וזה הלגיטימציה שהוא נותן לגוף והנפש. כל הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. אחר כך, איך זה יבוא לידי ביטוי? פה אנחנו רוצים לזרום, אין ספק. לתת אמון בזה שבסוף אנחנו הולכים עם זה. רושמים את זה וזה. זאת השם, פללים שיהיו הדברים האלה עליו עליך. טוב, דלת ודע. כי זאת המדרגה, היא מדרגה עליונה מאוד וקשה. כן, אולי ככה בהקשר של מה שדיברנו עכשיו. כן, אנחנו, כמו שדיברנו גם בשיעור, מטרתנו להיות משתלמים ולא מושלמים, נכון? אנחנו רוצים לאט לאט לדייק את עצמנו יותר. אנחנו, כל צעד שאני עושה, כל טיול של כל כוס קפה, זה הכל בהתאם לרמב״ם. אם אני כל עכשיו, כל דבר לא בריא שאני אוכל, אני ארגיש את הרמב״ם פה יושב לי ככה מאחורה, אבל נו, מה אתה? אנחנו מתקדמים, משתדלים, בונים את עצמנו לאט לאט. ידענו שהמדרגה הזאת היא מדרגה עליונה מאוד וקשה. ולא ישיגוע, כמובן לא ישיגוע בשלמות, אלא מעט. ואחרי הרגל גדול מאוד, התרגלות. התרגלות לתת את, את היחס הנכון לכל דבר בחיים. וכשתזדמן מציאות אדם שזה עניינו, אם באמת אתה רואה מישהו שהוא ככה חי, לא אומר שהוא למטה מן הנביאים. אתם שומעות? בסדר? זה בסדר גמור שאנחנו עוד לא שם. כי הרבה אומר, זו מדרגה באמת עצומה. רצוני לומר שהוא יניק כוחות נפשו כולם וישים תכליתם, השם יתעלה לבד, ולא יעשה מעשה גדול ולא קטן ולא ידבר מילה, אלא אם זה המעשה או זה הדיבור, יביאו אל מעלה או אל מה שיביא למעלה. זאת אומרת, כל דבר, האם באמת זה אמיתי, זה נחוץ, זה נכון, זה מכוון להביא למעלה, להביא ליחס נכון. הוא יחשוב ויתבונן בכל מעשה ותנועה ויראה המביאו אל התכלית ההיא או אינו מביא ואז יעשה. וזהו אשר דרש ממנו יתעלה שנכוון אליו ואומרו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. רצוני לומר בכל חלקי נפשך. שתשים תכלית כל חלק ממנה תכלית אחת והיא לאהבה את השם. אמרנו, זו התכלית העליונה. כבר זרזו הנביאים עליהם השלום גם על זה העניין ואמרו, בכל דרכיך דאהו. בכל דרכיך דאהו, זה פסוק במשלי, שחז"ל אמרו עליו שהוא מין פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. במילים אחרות, מעט המכיל את המרובה. שלוש מילים שהן בעצם תפיסת עולם שלמה. בעצם הרמב"ם אומר, מה שניסיתי פה לבנות בפרק הזה, זה לפענח את הפסוק הזה בכל דרכיך דאהו. זאת אומרת, דאהו, כוונה, החיבור לריבונו של עולם, זה הדבר הכי חשוב בחיינו. אבל החיבור הזה לריבונו של עולם, ולשים את זה כנקודת הגובה בחיינו, אמור ללוות את כל דרכיך. איך? אומר הרמב"ם, זה מה שניסיתי להסביר. שאם עבודת השם תיתן מקום נכון ומדויק לכל הכוחות שתחתיה, זה אומר שהיא ממש הווסת, הדבר שמבסה ומדייק את היחס הנכון, את נתינת המקום, את השמירה מהגזמות, את ההקשבה לדיוק, כמו שאמרנו, לפי כל אחד ואחד, שבסופו של דבר כל דבר מכוון ומשרת בסופו של דבר את עבודת השם ואת הטוב האלוקי שיוצא מנשמתנו, זה אומר שבעצם עבודת השם חיה בכל הרבדים כולם. וזה נקרא בכל דרכיך דאהו. מטרה ברורה בסוף זה מה שלשם חתרתי להגיע. אני חושב שהוא אומר במקום אחר שזו הייתה מדרגת האבות הקדושים והאמהות, שבעצם חיו חיים שלמים, הרבה מקום לגוף ולנפש ולממון, אברהם כבד בכסף וזהב, כן, זאת אומרת, היה המון המון חיים אצל האבות והאמהות, אבל כל דבר היה באמת לשם, לשימוש האמיתי שלו, ליעד המדויק שלו, עם המון המון עשייה של טוב, עשייה של חסד, אבל עם בריאות, עם עוצמה של גוף וחיות של נפש. כן? אז זה נקרא בכל דרכיך ידעיו. אולי אני חושב, אין לנו זמן להתחיל את הרב קוק, אני אגיד לכם משהו שחשבתי במתן שבת האחרונה, קשור לדוד המלך, זה גם קשור לדבר הזה. למדנו את סוגיית דוד המלך בספר שמואל א', ושם שאול שהוא נכנס לרוח רעה ולהבריא את הרוח רעה של שאול. הרוח רעה זה אני חושב שקשור מה שהרמב"ם דיבר פה על מראה שחורה, עולם הנפש, משהו שם מאוד לא במקום טוב, לא במקום בריא. ופתאום איזה חידוש כזה שאין אותו לפניכם בתנ"ך, יבקשו למלך מה? מישהו שיודע לנגן. נגינה כריפוי. נגינה כריפוי נפשי. כן? זו דוגמה, אני חושב, ראשונה בתנ"ך, ואולי אפילו משהו מאוד מאוד ראשוני בכלל בעולם. דוד המלך, כל העולם של הנפש, הוא מזהה את החשיבות האדירה שלו, את היכולת לנצל את הכישרונות שבו שהוא נתן לנו, כדי להבריא את הנפש, להוציא אותה לפועל בצורה מתוקנת, את הטוב שבה, ואת הנעימות, ואת כל העולם הפנימי שלנו, להוציא אותה לפועל, גם בכוח הדיבור, כן, השירות והתשבחות של תהילים, וגם בכוח הנגינה, שזה הכל הולך דוד ומייסד את זה ממש מנפשו, כאילו, מתוכו. עכשיו, מה עוד התחבר לי? הרי אנחנו יודעים שהלוויים, כל הנגינה כעבודת השם הופכת להיות ממוסדת בבית המקדש. אבל מי ממסד את זה בבית המקדש? מי קובע שיר של יום? כתוב בגמרא של דוד המלך, הוא תיקן שיר של יום. זאת אומרת, במשכן לא היה עבודת השם של נגינה. תחת משה רבנו זה עוד לא היה. למה? רגע, יש כהנים, יש לוויים, למה הלוויים לא מנגנים במשכן? כי דוד המלך, הוא פיתח את הדבר הזה. זאת אומרת, זה ממש עולם שלם שדוד, של עבודת השם, של תפילה, של ניגון, של הכרת הנפש כדבר שצריך להוציא אותו לפועל כן, בשירה, בנגינה, זה דוד המלך, וזה, דוד המלך ממסד את זה בבית המקדש. מגלה את כל העבודה הזאת והופך את זה לעבודה כללית של עם ישראל אצל הלוויים. כן, זאת אומרת, זה דבר מופלא. לפני כן זה לא היה. זה ממש פלא פלאים. אז כל ההקשבה הפנימית הזאת היא לנפש, כן. כל ספר תהילים, כל דבר שדוד המלך עובר, בברכו בבני שלום בנו, ביותו במערה תפילה, כל דבר הופך להיות איך אנחנו מבטאים פה את הרצון, את הגעגוע, את התשוקה, את ההתגברות, את מציאת כוח האמונה. ההקשבה הזאת היא לנפש, ויכול להוציא אותה לפועל. זה דבר כל כך חשוב ומופלא. הרבה יש לנו שירי דוד עבדך, ככה אנחנו קוראים לזה, שירי דוד עבדך. אנחנו כולנו נעזרים בכוח האדיר הזה כל יום, כדי להוציא לפועל את הנפש, לעורר אותה בכוחותיה, באמונתה, בדמותה והשם, בבריאותה. טוב, בסדר, אנחנו פעם הבאה ננסה, המושג הזה בכל רגע דיו, אז הרב קוק גם כן מתייחס אל ובונה פה גם מודל, ננסה להשוות את הרמב"ם הרב קוק, זה השלמה. בסדר, טוב.